אנחנו מתחילים פרשת נוח, כשבעצם חסר לנו את השיעור על פרשת בראשית. אז נתחיל. המגמה שלנו בשיעור יהיה בעיקר להכיר שיטות, את השיטות המרכזיות בין הראשונים, המחלוקות המרכזיות, הדעות המרכזיות, וגם כן לנסות להפיק את המוסר השכל, או חלק מהמוסר השכל שנוכל להפיק ממה שאנחנו לומדים. עכשיו, רוב מה שאני אומר, אני לא אומר חידושים של עצמי. השיעור הזה מועבר באנגלית, ושם בכוונה אנחנו לא מזכירים מאיפה כל דבר נאמר, כי הרבה פעמים זה מתיש את השומע לשמוע כל כך הרבה ציטוטים, זה זה וזה זה. פה בשיעור למחקה לעברית, אני חושב שדווקא כן רצוי להזכיר כל דבר בשם אומרו, ואני אשמח לשמוע מכם, עם הזמן, מה עדיף לכם. אם עדיף לכם שנריץ את פרשה עם שמות הראשונים או בלי. אנחנו נלמד על נוח, ונוח כבר מוזכר בפרשה הקודמת. חז"ל אומרים לנו שכשהקדוש ברוך הוא קילל את אדם הראשון, אז עד מתי הייתה הכללה? במידה מסוימת חז"ל אומרים הכללה הייתה עד שיוולד אחד שהוא תמים. ותמים מכתם לדוד, כתוב בתהילים, חז"ל הסבירו שמכתו תמה, שדוד המלך נולד מהול, זה לשון תמימות, ונוח גם כן נולד מהול. וחז"ל אומרים לנו שכשנוח נולד, אז חלק מהכללות שאדם הראשון חווה עזבו את העולם. היה הקלה. אז נוח, 10 דורות מאדם עד נוח, מצד אחד אנחנו רגילים לחשוב על נוח כזמן המבול, אבל זה גם כן הזמן שבעצם פסק הקללה הראשונה, הקללה של אדם פסקה עם לידת נוח, ועכשיו אנחנו ניתקל במצב השני. עד נוח אנחנו רואים בסוף בראשית, כל אחד יהיו לו הרבה ילדים. ונוח פתאום חי המון זמן, מאות שנים ללא ילדים. וסוף סוף, כשיש לו ילדים, יש לו רק 3 ילדים. מוזכר בפרשה הקודמת, בבראשית וגם בפרשתנו. מסביר הרמב"ן, שלמרות שבסוף בראשית מוזכרים ילדיו של נוח, התורה שוב מזכירה אותם בפרשתנו, להדגיש שרק אלה היו לו, והם ניצולו מהמבול. לא כמו שאר בני דורו שהיו להם הרבה ילדים. הרבה פעמים כשלבנם יש ניסיון, כשמתעכב הלידה, או לוקח זמן אחרי הניסוי להיריון, אז אנשים, זה אחד מהניסיונות הכי קשים שזוגות עוברים. ואחד מהדברים שבנם בכל ניסיון אמור לעשות, זה להכיר בכך שיש מנחה ויש מנהיג, ויש טעם ויש סיבה. ואצל נוח אנחנו רואים דוגמה לכך, שהיה סיבה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פחות אנשים להכניס לתיבה, או שלא יהיה מצב שיהיו לו צאצאים שיחטו ויובדו במבול. הרמב"ן. ההשלכה המעשית אלינו, אני מוסיף. הרמב"ן אומר שהתורה מדגישה שלא היו לו עוד. הרמב"ן יותר מוכר בפרשה מזכיר שלמרות שהכל היה בנס, שיכנסו כל החיות וכל הבהמות וכל העופות וכל האוכל, הכל לתיבה אחת, זה רק בנס. מצד שני, הקדוש ברוך הוא לא אוהב לעשות ניסים בלי השתדלות שלנו. אז הקדוש הוא אומר, נוח, תבנה תיבה גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תבנה תיבה גדולה, למרות שבגודל שהוא בונה, עדיין יהיה צורך לנס. אבל לפחות שהוא את שלא יעשה. ובאותה מידה, היה העדפה מצד הקדוש ברוך הוא, שיהיו פחות אנשים. שיהיה פחות אנשים להציל. אלה תולדות נוח. כדאי לשים לב שהמילה לידה, פירושה, כמו שאנחנו רגילים, לידה של בני אדם, אבל גם כן לשון מהילד יום. שאלה תולדות נוח, הכוונה היא אלה המורות שקראו לנוח, כמו שכתוב אצל יעקב, רש"י שם מפרש, אלה תולדות יעקב בפרשת וישב, אז רש"י מסביר שזה המורות שקראו לו עד השתלשלות הדברים שירדנו למצרים, קיבלנו את התורה. אז פה אנחנו פותחים פרשה, אלה תולדות נוח. כל מקום שכתוב אלה, פסל את הראשונים. נכון? ראינו מה היו בדורות הקודמים, אנחנו רואים מה קורה בדור הזה. הדורות הראשונים, כתוב כל יצר מחשבות ליבם רק כל היום, הם הלכו לאבדון בפרשה שלנו. לעומת זה נוח, הוא ממשיך. הנביא ביחזקאל מתאר, והיו שלושת אנשים בתוכה, על עיר שצריכה להיחרב, אם יהיו בתוכה שלושה אנשים, נוח, דניאל ואיוב. ותוך כדי שאנחנו לומדים את הפרשה, אנחנו נצטרך לחשוב, מהו הקו השווה בין נוח, דניאל ואיוב, שהנביא מצטט, הנביא אומר לעם ישראל, אם יהיו שלושת אנשים האלה בתוכה. התורה אומרת לנו, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. עכשיו, כללית כדאי ללמוד איך לקרוא את התורה עם הטעמים. הראש כותב, ורשי כותב, הרבה מקומות בראשונים מופיע שאנחנו יכולים ללמוד את הבנת הפסוקים מפיסוק הטעמים. עכשיו, הטעמים בפרשה שלנו, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. שימו לב שהתביר לאשכנזים על המילה צדיק, זה כאילו מפסיק. תמים היה בדורותיו, משמע שבדורותיו חוזר על תמים. כתוב, איש צדיק תמים היה בדורותיו. האם זה איש צדיק תמים היה? האם זה איש צדיק תמים היה? האם יש פסיק בין הצדיק לתמים? ועל מה חוזר המילה בדורותיו? וזה דיון בין הראשונים. רש"י הולך שהבדורותיו חוזר על המילה צדיק. ומביא את שני הפירושים, האם זה לגנאי או לשבח. האם הכוונה היא שאפילו בדור שכאלה רשאים נוח הצליח להיות צדיק, כל שכן שבדור יותר טוב הוא היה יותר טוב, או הכוונה היא שלא. נוח, דווקא לעומת האחרים הוא היה נחשב צדיק, אבל בדור של צדיקים הוא לא היה נחשב. עכשיו, הזכרנו בהתחלת הזמן הקודם שאנחנו נמעט בהזכרת רש"י, כי אני חושב שרש"י כל כך חשוב שכל אחד ודאי לומד אותו. ואני מגיע לשיעור מתוך נקודת הנחה שכולם עברו על רש"י. אז אני אזכיר פה ושם, כדי שנוכל להשוות בין רש"י לראשונים האחרים. אבל אני בונה על כך ששיעור כזה לא צריך לחבר במחקה לעברית שיעור שיצטט את רש"י. אז האחריות של כל אחד זה ללמוד רש"י, וחשוב לדעת שזה צריך להיות גם הגרסא דינקותא, מה שבן אדם לומד ראשון, וגם מה שבן אדם מעביר לילדים שלו. אז אנחנו פה להרחיב את האופקים, ללמוד את הראשונים האחרים. רש"י אומר צדיק, הבאנו את שני הדעות במדרש, האם הכוונה היא בדורותיו, זה הכל ביחס לנוח, זה מדידה לנוח. אבל הרמב"ן מסביר שהפסוק בא להדגיש שלא היו צדיקים. שלא נחשוב שהקדוש ברוך הוא בחר בנוח, הושיע את נוח ואת צאצאיו, ושאר העולם נחרב עם שאר צדיקים שהיו בעולם. אומר הרמב"ן, בגלל זה הפרשה פותחת בנוח איש צדיק בדורותיו, הוא הצדיק בדורותיו, לא היו עוד. וממילא מי שנחרב הגיע לו להיחרב. אנחנו בהמשך נדון במושג שאנדרלמוסיה באה לעולם. אפשר לדבר על זה עכשיו. הקדוש אומר לנוח בהתחלת הפרשה, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, בעניינים משחיתם את הארץ. רש"י מצטט, כל מקום שאתה מוצא זנות, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. מי היה פה טוב שנהרג? מה רש"י בא לומר לנו? חז"ל מלמדים אותנו להיזהר מפני השעה. היום אנשים חושבים שאם אני לא אמור למות, אני לא אמות. וחז"ל לימדו אותנו שזה לא ככה. חז"ל אמרו להיזהר ברשע שהשעה משחקת לו. רואים רשע שיש לו הצלחות, אז לשמור מרחק, אולי יצליח גם נגד הצדיק. הגמרא, חז"ל אמרו, כל הנדחה מפני השעה, סוף השעה לדחות מפניו. בן אדם רואה שזה זמן לא טוב, הוא לא הולך להצליח, שלא ידחוק את המזל, לא ידחוק את השעה. וכל שדוחה את השעה, מי שאומר, למרות שזה לא נראה שאני אצליח עכשיו, אני בכל זאת רוצה להצליח עכשיו, סופו לדחות מפניו, הוא לא ינצח. דוד המלך שמואל אומר לו שהוא הולך למלוך, שהוא לא רוצה שהוא ימלוך. מה דוד עושה? דוד בורח. הוא לא אומר, טוב, אני אמור למלוך, אז אני אלחם. חז"ל אמרו, שאנחנו לומדים מדוד ושאר המנהיגים שברחו בשעת סכנה, שכשיש סכנה, לברוח. כמו שהנביא אומר, לך עמי בו וחדריך, בו וחדריך, וחדריך. חבי כמעט רגע, עד יעבור זעם. הנביא אומר לעם ישראל לחכות. יש מצב של זעם, יש מצב של סכנה בעולם, שבן אדם לא ילך מול זה. והבן אדם צריך להכיר מה הולך בעולם, ולא לפתוח בהשגחה הפרטית. הר"ן מסביר את מה שחז"ל לימדו אותנו על הפסוק, הקדוש אומר לעם ישראל במצרים, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אז הגמרא מסבירה, כיוון שניתנה רשות למשחית, אז הוא לא מבחין בין טוב לרע. יש מצב שיש מגפה ואנשים ימותו. מסביר הרן שהקדוש ברוך הוא כנראה עשה את מכת בכורות באופן טבעי, שהיה איזה נגיף בעולם, משהו שהרג את מי שהיה בחוץ, והיה לו את החולשה שהוא היה בכור, פטר רחם. זאת אומרת, מי שהיה צריך להתגבר לצאת מהרחם ראשון, אז כנראה שיש לו איזושהי חולשה, והקדוש ברוך הוא גרם שעם טבע הדברים הם ימותו באותו זמן. ועם עם ישראל, מי שהיה יוצא מפתח ביתו, הוא גם מיימד. אומר הרן, כן, כיוון שאינה רשות למשחית. השאלה היא, מה הייתה כוונת רש"י פה? האם רש"י רק מתכוון לצטט את הממרה כממרה שלמה, שהורג טובים ורעים, או שהיו פה גם טובים? אז אנחנו הזכרנו לפני רגע שהרמב"ן אומר שזה מה שהתורה באה להדגיש, שלא היו עוד טובים.
זה מדרגה כאילו
שאומרים
לא הכעיס צדיק תמים היה בדורותיו? זה מדרגה כאילו, מסתכלים על זה מהצד, טוב, הוא היה הרע במיעוטו, או שההסתכלות...
לא, הוא צדיק.
כן, אומר... זה ביחס, כאילו, אני אומר, לדור שהיה לו.
רש"י אומר. אני אומר, גם לפי רש"י, אני לא חושב שהכוונה היא שהוא לא היה צדיק. התורה אומרת שהוא צדיק. הכוונה היא, האם התורה באה לשבח אותו כשהיא מוסיפה את המילה בדורותיו, או להעמיד קצת. אנחנו אומרים, הוא היה צדיק תמים בדורותיו, האם בדורותיו בא להוסיף על השבח או למעט קצת. אבל הוא עדיין צדיק תמים, אז זה אי אפשר לחלוק, זה מה שכתוב. התורה אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מסביר לנוח שיהיה מבול, הקדוש הוא אומר כי מלאה הארץ חמס. ורש"י מצטט, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. עכשיו, אנחנו רואים שהיו פה הרבה עבירות. היא עבדה זרה, היא הזנות. בכל זאת לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. ואנחנו רואים שהגמרא מצטטת שהקדוש ברוך הוא תובע יותר על בן אדם לחברו מאשר על בן אדם למקום. והראש כותב בהתחלת פאה שבן אדם לחברו יותר חמור מבן אדם למקום, שכל מצוות בן אדם לחברו היא גם בן אדם למקום. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקיים את המצוות בן אדם לחברו, אז כל מצוות בן אדם לחברו היא אוטומטית גם בן אדם למקום. יש דעות לגבי הדין עוסק מצווה פטור מן המצווה, שאנחנו יודעים חז"ל לימדו אותנו, בן אדם עסוק הוא בדרך לקיים מצווה, בדרך לפדות שבויים, הוא לא צריך לחפש סוכה לאכול בסוכה. הוא עוסק במצווה, פטור מן המצווה. בן אדם מטפל באבידה שהוא מצא, בדיוק דופקים בדלת, רוצים לאסוף צדקה, הוא לא צריך ללכת לתת צדקה, הוא עוסק במצווה. אז אנחנו יודעים שיש כלל כזה, חז"ל לימדו אותנו, חתן עסוק בחתונה, או עסוק בתרדה של המצוות, של המצווה של אותו לילה, הוא לא צריך לקרוא קריאת שמע, לפחות פעמים. עוסק מצווה, פטור מן המצווה. יש דעות שאומרים שהדין הזה זה רק ששניהם ממצאות בן אדם למקום. קריאת שמה מול או כששניהם בן אדם למקום, או כשהוא עסוק במצווה בן אדם לחברו. אבל מה קורה אם הוא עסוק במצווה בן אדם למקום? הוא עסוק במצווה כזו, עסוק במצוות סוכה, ובא לפניו מצוות בן אדם לחברו. אז יש דעות שאומרות, אז הבן אדם לחברו גובר. כל הדין עוסק מצווה פטור למצווה, אז רק ששניהם בן אדם למקום. אנחנו רואים הרבה פעמים בחז"ל שהמצוות בין אדם לחברו הן יותר חמורות, ופה במבול אנחנו רואים את זה כבר בפרשה שלנו, שלא נחתם גזר דינם אלא על מצווה שהיא בין אדם לחברו. והרמב"ן מוסיף על זה, הרמב"ן אומר שבעצם גזל זה חטא ידוע, זה מצווה מושכלת, לא צריך נביא שילמד אותנו שאסור לגזול. מצוות אחרות בין אדם יכול לטעון לא ידעתי, וזה בעצם מביא אותנו לדיון אחר. רש"י מסביר ש 120 שנה, מה?
משהו אחד, אם כן. יש לנו מצווה בין אדם לחברו, ובין אדם, כמו שאמרת, בין אדם עוסק בסוכה, ופתאום ניגש אני, לא יודע, צריך לתת, לעזור לעני, לעשות איזשהו אז הבן אדם צריך לעשות את המצווה של אדם, בין אדם לחברו,
שזה... יש דעות כאלה, כן. יש תשובה כמובן, היא שם אריה או שם שמעון, אני לא זוכר. שהוא ככה הוא כותב, שאין כזה דין עוסק מצווה פטור מן המצווה. אם בן אדם עסוק במצווה בן אדם למקום, אז הוא לא פטור במצווה בן אדם לחברו. ככה הוא כותב. רש"י מסביר שנוח עסק בבניית התיבה 120 שנה, כדי שתוך כדי אנשים שאלו אותו מה אתה עושה, והוא יאמר להם, הקדוש הוא מביא מבול, צריך לעשות תשובה, ויהיה אפשרות לאנשים ללמוד מנוח לחזור בתשובה. עד הרגע האחרון המבול מתחיל כגשמי רחמים, שאם הם יחזרו בתשובה, כשהם רואים שבאותו יום שנוח אומר יהיה מבול, פתאום מתחיל הגשם, אז אולי זה יהיה גשמי רחמים. מאמר מוסגר, דרך אגב, אם המבול היה בחשבן, אז אפשר להבין שהם אמרו מתחיל גשם, גם ערב ברוך שהם התחילו גשמים. אבל אם המבול היה ביער, אז מתחילים גשמים ביער, באמת הם היו צריכים לתמוע, לומר מה קורה פתאום יש גשמים. אבל הם לא תמו והם לא חזרו. הוא אומר להם ש-120 שנה הוא מזהיר אותם שיהיה מבול. באותו יום מתקבצים אליו זוגות של כל הבימות והחיות והעופות בעולם, מתקבצים זוגות. אז זה כן, בכל זאת, משהו הם כן ראו. נוח גם בא מצאצאים, האבא שלו, הסבא שלו, כולם היו צדיקים. אז, ודרך אגב, כולם הביאו ילדים בגיל מאוחר. אם אתם תשבו.
נוח היה צדיק, הכוונה שהרי עדיין לא קיבלו את התורה, עם ישראל.
נכון, נוח היה גוי. הגמרא מתייחס לנוח כגוי.
כן, אז מאיזה בחינה הוא היה צדיק? שמה...
גם קיים את ה... כל הדברים האלה. הוא היה ברמה שהוא היה נביא, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. אז זאת אומרת, הוא תיקן את המידות. סך הכל, אנחנו מתחילים בנוח. אבל בעצם בבראשית, יש הרבה מדרשים שמצטטים... שהקדוש ברוך הוא לימד את האדם הראשון את התורה, והקדוש ברוך הוא לימד מתושלח, והמדרשים צטטים שהיו כמה נביאים במהלך של 10 דורות האלה, שבאו עם דרך השם איך לעבוד את השם באותם הימים, והיו זמנים במהלך פרשת פרשית שהציבור חזר בתשובה. אנחנו לא רואים את זה בתורה, אבל יש מדרשים כאלה. אפשר לדבר על זה שעה שלמה רק על פרשית. אבל... היה להם איזשהו קיום של דרך שמירת מצוות בינם לחברו, זנות היה אסור להם, גזל היה אסור להם, עבודה זרה, ונוח היה מעבר לזה, הוא היה נביא. אז רשי אומר שנוח, רשי מצטט את המדרש, שנוח בנה את התיבה 120 שנה ותוך כדי מזהיר את הציבור. הרמב"ן באיזשהו מקום רומז לזה, שהוא גם הולך בכיוון זה כמו רשי, אבל הרמב״ם במורה נבוכים אומר שבעצם לא היה שום עזרה. המבול הגיע פתאומי. הרמב״ם בהתייחסות למושג דיברה תורה כלשון בני אדם, אז הרמב״ם אומר, כתוב לנו לפני המבול ואחרי המבול. זה אנחנו נראה הרבה הקבלות בין הפסוקים לפני המבול ואחרי המבול. אחד מהם זה, ויאמר השם אל ליבו, כתוב בסוף ראשית, ויתעצב אל ליבו, ויאמר השם אמחה את האדם. זה ההקדמה שלנו למבול. ואחרי המבול כתוב ויאמר השם בליבו לא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. אומר הרמב"ם, מה זאת אומרת ויאמר השם אל ליבו? דיברת רק כלשון בני אדם, זה כשצריך לתאר מושגים שקשורים לאדם וצריך להמחיש אותם. מה פה צריך להמחיש? אומר הרמב"ם שהתורה בא ללמד אותנו שלא היה עזרה. כמו אדם שמדבר אל ליבו שהוא חושב בינו לבין עצמו, זה מה שצריך להיות, ככה לפני המבול לא היה עזרה. הרמב״ם נותן לנו כיוון חשיבה לגמרי שונה ממה שאנחנו רגילים מרשי, שבעצם לא היה עזרה. נוח נאמר לו, הולך, תבנה תיבה, תציל את עצמך ואת הכל, והעולם צריך להימחק. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח לאסוף מכל החי. זה נראה שנוח גם אסף מהפירות, ירקות, כל הזרעים, וגם כל האוכל, המאכלים שכל בהמה, חיה ועוף היו צריכים לאכול. כשהקדוש ברוך הוא מתאר את הבהמות והחיות שיבואו לטבע, אז בתיאור של הכללי שכולל את התמאות, אז הקדוש ברוך הוא מתאר שהם יבואו. ובתיאור של הבהמות הטהורות כתוב תיקח לך. מסביר הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא לא גזר על בהמות לבוא מעצמם להרג. הקדוש ברוך הוא לא גזר על הבהמות גם שהם הולכים לשחט, הוא לא גזר עליהם לבוא מעצמם השיבה שיבה. אז שניים מכל מין שאותם לא שחטו, גם זוג מהתאורות, אלה באו מעצמם. אבל נשארו עוד שש שהוא צריך לאסוף מהבהמות התאורות, אותם הוא היה צריך לאסוף מעצמו. הרמב"ן אומר, זה, בזה הוא היה עסוק. זה מה שהפסוק מדגיש, והיה אסנוח ככל שציווה הוא השם. הוא עשה את זה, היה לו הרבה עבודה. המדרש אומר שבכלל היה צריך לבנות כלוב, לאסוף את כל העופות הטהורות, שבעה שבעה מכל אחד, הוא היה צריך לצוד אותם. לא כמו רשי, נכון? רשי אומר שכולם באו מעצמם. כתוב כשהמבול מתחיל, אז כתוב לימים עוד שבעה אנוכי ממטיר על הארץ, ופה המדרשים מרחיבים על השבעה של מתושלח, שמתושלח היה צריך למות. כדאי לשים לב שהמבול היה 40 יום ו-40 לילה. ב-40 יום ו-40 לילה אנחנו מוצאים גם משה עלה להרקיע 40 יום ו-40 לילה, וגם זה זמן יצירת הוולד. רש"י מתייחס לזמן יצירת הוולד. כשהקדוש ברוך הוא מדבר על המבול, אז יש לשון מחייה. אנחנו נתקלים בלשון הזו לגבי המלאק. ולגבי המבול כתוב וימח את כל היקרום, וסוף הפסוק וימחו מן הארץ. כפל לשון למחות. וימח וימחו. אז הרמב"ן אומר שזה על פי המדרש שעלו מים רותחים, ובעצם לא נותר כלום מאנשי דור המבול. הבשר נימוח לגמרי. אבל אם אפשר להמשיך את הרעיון של הרמב"ן, זאת אומרת לשון המחיה כפול, זאת אומרת שאין שום זכר. ולפי זה אנחנו יכולים להבין את המדרש של חז"ל. מה זה המנהג זה שאנחנו מכים באמן? כותב אבודרם שזה לקיים את המדרש שמחו המחי זכר המלאק אפילו מעל העצים והאבנים. אז אבודרם מסביר שהמנהג התחיל שהם יהיו כותבים על אבן המלאק או אמן, מוכים את זה על הרצפה, ועד סוף המגילה כל פעם שאומרים אמן מוכים ולא נותר השם הזה. יש גם מנהג בין הסופרים כשהם בודקים את הקנה או את הנוצה, כשהם מתחילים לכתוב כותבים המן או המלאק ושמים קו דרך זה, כאילו מוחקים את זה. זה מחו המחה, לפי מה שאנחנו רואים פה ואימחת כל היקום ואימחו מן הארץ, שהכוונה היא שאין זכר, אז יותר קל להבין את זה שמחו המחה זה גם כן שלא יהיה שום זכר, למחות את המלאק שאין זכר מעל העצים והאבנים. יש מבול ונוח בתיבה עם אשתו והילדים והבהמות והחיות, וזה לא כאן. חז"ל אומרים שבאיזה זכות הילדים ניצולו? הם ניצולו בזכות שהם עבדו בטבע 40 יום 40 לילה. המים יורדים גשמי מבול, אז ישנו עוד 150 יום של עוד גשמים לא גשמים. יש דיון בגמרא איך בדיוק המבול היה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא, הגמרא בראש השנה אומרת שהקדוש הוא שינה את המזלות, הזיז את הכוכבים. זה דרך אגב אחד מהתשובות שחלק מהמדענים עונים על מה שמקשים מקרבן דיידינג, שנראה שהעולם היה כך וכך שנים, אז אומרים שכל זה זה על ההנחה שהיה, לא יודע את המילים בעברית, atmospheric pressure, לחץ לחץ אטמוספרי, אוקיי. שהוא היה שווה בכל הזמנים. ואם אנחנו קוראים, התורה אומרת לנו שהיה כזה מבול, אז זאת אומרת, הלחץ האטמוספרי השתנה. אנחנו גם יודעים שלא היה יום, לא היה לילה ל-40 יום ו-40 לילה. שחלק מהראשונים מסבירים שההגדרה של זמן מוגדר לפי היום והלילה. דיינו, אנחנו רגילים שיום ולילה זה בתוך המערכת של הזמן. אנחנו צריכים לזכור שאצל הראשונים זה לא היה ככה. הזמן היה יום והזמן היה לילה. הם מדדו זמן לפי שעון, לפי השעונים שהיו מובנים על השמש. ברוסיה, עוד לפני 80-100 שנה, היו מכוונים את השעון לחצות היום ל-12, לפי חצות היום על שעון שמש. וזה למה שחלק מהתשובות מתייחסים לחצות היום.
מה הכוונה?
ברוסיה, 12 בצהריים היה משתנה כל הזמן. 12 בצהריים היו מכוונים את 12 בצהריים כל הזמן לפי השמש. כי עד לפני 100 שנה העולם היה רגיל שהשעה 12 זה השעה שהשמש באמצע הרקיע. זה, אנחנו חיים במושגים של שעון, ואנחנו בקושי שמים לב מתי זה זכה, מתי זה שקיעה. אז אנחנו חושבים על יום ולילה בתוך מערכת של זמן. ובעצם עד ה-70 שנה האחרונים שהתפשט העניין שכל אחד יש שעון, העולם לא חי ככה. כשאנחנו מדברים על שעות זמניות, זה השעות שכל העולם משתמש. עד ממש המאה האחרון. וזה נפקא מינה כשלומדים את התשובות, כי הרבה תשובות מדברים על 12 כשעת הצהריים, ומזה חלק רצו להסיק ש-12 זה תמיד שעת הצהריים. וזה לא ברור שזה ככה, כי חלק היו מכוונים את השעה 12 לשעה שהשמש באמת מעל ראש כל האדם. ובגלל זה חלק מהראשונים מסבירים שלפני בריאת השמש, לפני שהיה יום ולילה, אז לא היה זמן. זה מחלוקת ראשונים, האם היה מושג של זמן לפני בריאת העולם? האם זמן זה מושג שהקדוש ברוך הוא ברא, או יש כזה דבר כמו מושגים שהיו קיימים והקדוש ברוך הוא לא ברא אותם? זה מחלוקת, הרמב״ם אומר שזה מחלוקת תנאים. אז הם תולים את המחלוקת בבריאה של השמש. שאנחנו, כשאנחנו קוראים זה, זה נראה לנו מוזר, מה הקשר בין השמש לזמן? אבל אם נחשוב על זה בהבנה של הראשונים, ואיך שהם הסתכלו על העולם, אז כל הזמן אצלם היה מוגדר לפי השמש, לפי המדידה של השמש בשמיים. ובגלל זה חלק רוצים להסביר שכשאנחנו אומרים שלא היה יום ולא היה לילה בזמן המבול, גם לא היה זמן. פשוט לא היה זמן, הזמן הוקפא. מה זה אומר בדיוק? לא יודע. יש את המבול, ונוח ניצול עם צאצאיו. המדרש אומר שכשהגיע פרשת וזאת הברכה, הגיע הזמן שמשה היה אמור ללכת לעולמו, אז משה בא בטענות לקדוש ברוך הוא, אני לא אמור למות. והיה דיון הלוך ושוב, יש מדרש, איזה 15 דפים במדרש, כל הדיון בין משה לקדוש ברוך הוא. הלוך ושוב. ואחד מהטענות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נוח מת, כל אחד לפניך מת. והקדוש ברוך הוא הולך דור דור ואומר, אברהם מת, יצחק מת, יעקב מת. אחד מהדברים שהקדוש הוא מזכיר זה נוח מת. אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, נוח לא התפלל על דורו, אני התפללתי על עם ישראל. ואנחנו רואים שזה אחד מהטענות כבר בראשונים, במדרשים, בתנאים, שזה היה טענה על נוח, שהוא לא התפלל על דורו. הוא אמר למה הוא בני טבע, אבל הוא לא התפלל עליהם. החתם סופר כותב, יש מדרש שאומר שנוח התחיל איש צדיק, ובסוף הפרשה ויחל נוח איש האדמה. אצל משה, פעם ראשונה שאנחנו נתקלים במשה, הוא איש מצרי, ובסוף משה הוא איש האלוקים. ויש במדרשים, באריזל, בשאר הגלגולים, שמשה, נוח התגלגל במשה. יש הרבה הקבלות בנוח למשה. כאילו משה מתקן את נוח. אז החתם סופר כותב שנוח, היית חושב, כשאתה רואה את נוח, אתה רואה בן אדם שכולו מושקע בהתדבקות בקדוש ברוך הוא, אז הוא רק יגדל. אתה רואה את משה, אתה רואה בן אדם שכולו מושקע בעם ישראל, אז אתה חושב איך הוא פעם יצמח. ואנחנו רואים בדיוק ההפך. כמה שנוח היה מושקע בעבודת השם, הוא ירד. הוא הלך מאיש צדיק לאיש האדמה. ומשה, כמה שהוא השקיע בעם ישראל, הוא הלך מאיש מצרי לאיש האלוקים. אז נוח עובד קשה.
שבן אדם יגדל הוא צריך להשקיע
כן, כן. היום מישהו סיפר
לי... מנהיג יגדל צריך להשקיע בעם
ישראל. כן, כן. מנהיג נמדד לפי כמה הוא משקיע בעם. היה פה בשכונה תלמיד חכם שעוד למד אצל, שעוד ראה את החפץ חיים, הרב צוקרמן. וסיפרו לי שהוא היה גר בדירת חדר, ממש בעוני. אבל בכיסים שלו, כל שבוע היו עוברים עשרות אלפי שקלים שאנשים היו נותנים לו לצורכי ציבור, שהיה מעביר לכל מיני משפחות. אז הרב צוקרמן, לעצמו לא היה לו כלום, הוא חי ממש בעוני. אבל לציבור היו לו עשרות אלפי שקלים כל שבוע. היונה, נוח שולח את היונה מהתיבה, חוזרת עם מלא זית טרף בפיה. רשי מביא את חזל, שהיא אומרת לו בעצם מסר יום זונתיים מרורים כזית מהשם ולא מתוקים כדבש מדי בשר ודם. ואנחנו בעצם אומרים אותו דבר בברכת המזון. אל תביאנו לא לידי מנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך שלא נבוש ולא ניקלם. אנחנו מעדיפים לקבל מהקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, כיוון שנצטרך דם לבריות, פניו משתנות כקרום. יש אוף אחד בכרחי הים ששמו זה קרום, וכשהחמה זורחת אז הוא משתנה כל הצבעים, כל הגוונים. אז ככה הגמרא דורשת קרום זולות לבני אדם, שכשבן אדם צריך לבריות, אז פניו משתנים. ועדיף לאדם, רוצה אדם בקו שלו, מתישה קווין שחברו. משפט תורה מבול, המשנה אומרת בידיעות, היה שנה תמימה. צריך ביור. הלכה, כולם מתו ביום הראשון. מה זאת אומרת, משפט תורה מבול, שנה תמימה. רש"י מביא שזה היה השנה של ימות החמה, כי המבול התחיל בי"ז חשוון וחלה בכ"ז חשוון. יש רשי באיוב שמסביר שהמילה משפט פירושו עונש. משפט זה, יש לו שלושה פירושים רשי, ואחד מהם זה עונש. ואנחנו רואים שהיה פן שעצם המבול שהוא היה במשך שנה, זה גם כן נחשב חלק מהעונש שלהם, למרות שהם כבר לא היו בעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח שהוא צריך להוציא את הבהמות והחיות, היצא איתך, תוציא אותם, מישהו לא רוצה לצאת מהטבעה, תוציא אותו בעל כוחו. הרבה פעמים יותר נוח להישאר בטבעה, להישאר במצב מוגן, כמה שזה לא נוח זה מוגן. והאדם על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. האדם נוצר כדי שהוא יעמוד מול אתגרים ויצא מהטבעה, יצא ויתמודד. הקדוש ברוך הוא אומר אחרי המבול, אני לא רוצה להביא עוד מבול, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ופה אנחנו רואים את המושג של יצר הרע. וחז"ל אומרים מה זה מנעוריו, מעת שננער לצאת. לפתח חטאת רובץ, חז"ל אמרו מפתח הרחם, כשהבן אדם יוצא להיוולד, יש לו כבר יצר הרע. וחז"ל לימדו אותנו שהוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך רע, הגמרא אומרת הוא מלאך המוות. ולעומתו היצר טוב, אז הוא גם יקרא מלאך טוב. אומר הרמב״ם במורה נבוכים שחז"ל לימדו אותנו פה דימוי שכאילו יש לכל אדם שני מלאכים איתו כל הזמן, והרמב״ם מרחיב את זה. יש את הגמרא המפורסמת בתענית שמוזכרת גם בשולחן ערוך, שכשיש צרה לעולם אז שני המלאכים שמלווים את האדם, אם הוא משתתף בצער הציבור אז הם מברכים אותו, אומרים פלוני ישתתף בצער הציבור, יזכה לראות נחמת הציבור. לא ישתתף בצער הציבור, הוא אמר שלום עלייך נפשי, אז אומרים פלוני בן פלוני לא ישתתף בצער הציבור, לא יזכה לראות נחמתן. מה זה שני המלאכים המלווים את האדם? אומר הרמב״ם זה היצר טוב ויצר רע, זה אותו דימוי. וזה גם כן הגמרא בשבת, המדרש המפורסם שכשבן אדם מגיע הביתה עם השולחן ערוך מיטה מוצעת, אז שני אמר יש מלאך רע ומלאך טוב. אז אם הכל מוכן, אז המלאך טוב אומר יהי רצון ששבוע הבא יהיה כך, והמלאך רע בעל כוחו צריך לענות אמן. אם ההפך, כל בלגן, אז המלאך רע אומר יהי רצון ששבוע הבא יהיה ככה, ומלאך טוב בעל כוחו עונה אמן. אז הרמב״ם אומר שאפילו המלאכים האלה, מלאך טוב ומלאך רע, כשהגמרא אומרת זה יצר טוב ויצר רע. זה צריך לחשוב, כי יש בזה הרבה עומק מה שהרמב״ם אומר לנו פה. אין לנו זמן בשיעור הזה להרחיב. אבל זאת אומרת, הרמב״ם אומר זה דימוי, ויש פה הרבה מסרים. התורה מדגישה לנו, והרמב״ם מביא את זה בהלכה, שהאדם הוא לא בהמה וחיה. הרמב״ם כותב, אין איסור לאכול אדם, כי האדם הוא בהמה לא כשרה. האדם הוא לא בהמה. אנחנו לא מסתכלים בעין של אבולוציה ואומרים, האדם הוא בהמה יותר משוכללת. אנחנו אומרים, יש בהמה, יש חיה, התורה אומרת, את הבהמה הטמאה אסור לאכול, אין מזה לאו לאכול בשר אדם. הרמב״ם אומר, האיסור לאכול בשר אדם הוא עשה. תוספות בכלל אומר שזה דרבנן. אבל כולם אומרים, זה לא שאדם הוא אחד מהחיות והוא חיה לא תאורה. ופה בפרשה שלנו, קודם כל בסוף בראשית, לפני הפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר, הם מתנהגים כמו בהמות, בשגם הוא בשר, גם הם בשר, הם גם בהמות. עכשיו אני הולך להביא מבול, אני הולך לחלות אותם. זאת אומרת, כבר ירדנו מדרגה, שהקדוש ברוך הוא כבר מתאר אותנו בשגם הוא בשר, גם הם נחשבים כבשר. מה?
יש לי שאלה.
כן.
לפני זה גם אמרנו שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא רוצה להביא יותר מבול, כי יצר לב האדם הוא המינור.
כן.
זה כאילו, הקדוש ברוך הוא הגיע למסקנה שיצר לב האדם הוא המינור, כאילו... פתאום הוא גילה, יצר לב האדם רע מנעוריו. זה קצת מצחיק להגיד זה ככה, כי ברור שהקדוש ברוך הוא ידע את זה עוד לפני זה, הרבה לפני. זה לא שהוא היה צריך את ההוכחה, הנה יצר לב האדם רע מנעוריו, ולכן אני לא אביא מבול. אז מה זה באשמתה? אם אתה יודע שיצר לב האדם רע מנעוריו מלכתחילה, לא שגילית את זה עכשיו, שכאילו, מצטער שאני...
בסדר? זה... לא. אין בעיה. קודם כל, המילה כי יש לה כמה פירושים. איך אתה מבין את המילה כי? פה אתה מבין שזה בגלל שיצר לב האדם רע, אז אני לא אביא מבול. אז לעומת זה, הרב סעדיה גאון כתב תרגום שהוא מאוד קצר, אבל יש בה המון חידושים ממדייקים. אז הוא מסביר שהכי פה זה אף על פי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני ביום השם בו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור אדם, כי אף על פי שיצר האדם. והראשונים הכי מסבירים אחרת. שהדגש פה הוא שהבשר, הבהמות, לא יצטרכו ללקוט כי האדם הוא רע. זה בעיה של האדם שהוא רע. אני לא צריך בגלל זה להשמיד את כל האדמה. אני אטפל בכל אדם איכשהו. כי הדגש הוא על האדמה. להוסיף לכלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ככה, אני לא זוכר, בין הראשונים, ככה אחרים מסבירים. טוב, ערבית מתחיל עוד דקה. צריך לעמוד פה. והתגל בתוך אוהלו, הוא גרם גלות בתוך אהולה, זה כתוב עם ה', שומרון נקראת אוהלה. הרמב"ן, נסיים עם זה, אומר שהתורה מספרת לנו את הסיפור של נוח וחטאו, ללמד אותנו שאפילו צדיק תמים כמו נוח, שגרם לכל העולם להינצל, משמע מהרמב"ן שבאמת אנחנו מייחסים את חיות העולם לנוח, אפילו הוא כשהוא שתה יין נפל ככה. לצערי, אני צריך לעמוד פה. עכשיו תשימו לב, יש לנו שני שיעורים שבוע, ראשון ורביעי. אם אתם תרצו, אפשר לחלק את הפרשה לראשון ורביעי, ואז יהיה לנו את הזמן, נספיק יותר. אז תודיעו לי, עוד שבוע, שבועיים, מי ש... כל איש אשר נשאו ליבו. שכוח.